שלום, אנחנו, אני אסכם בקצרה מה שראינו פעם קודמת ונסיים בכדי שיעשו ואני מקווה להתקדם קצת בגמרה. אנחנו התחלנו את הממרה של רב פאפה, הלכתה נוכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב, אם יש מאותו עמים במחובר אסור. וכאן דבר ראשון עסקנו בשאלה מה אוסר את הדורון הזה אם יש מאותו עמים במחובר. וכאן ראינו שלוש דעות בראשונים. ראינו שרשי אומר שזה מוקצב, זה אפילו לרבי שמעון, כי פרי שלא נקטף הוא כמו גרוגרות וצימוקים. בעל המאור אומר שזה מוקצה מחמת איסור, כי בגלל שיש איסור לקטוף אותו, אז לכן הוא נחשב מוקצה מחמת איסור. אני אבהיר מה ההבדל בין גרוגרות וצימוקים ומוקצה מחמת איסור. גרוגרות וצימוקים אומר, החפץ הזה לא עומד לשימושו של אדם. הוא מופקע ממרחב השימוש האנושי. מוקצה מחמת איסור לא אומר, אין לו שימוש. הוא אומר, אין לך יכולת להגיע אליו כדי להשתמש בו. יש איזו מחיצה שמפרידה בינך לבינו. מה המחיצה הזאת? האיסור לקטוף. זו דעתו של בעל המאור, והרמב"ן חולק על שניהם, שכן לדעתו קשה להבין איך בכדי שיעשו נכנס לתמונה עם הבעיה מוקצה. הם כנראה הגיעו לבעיית מוקצה, כי כל הסוגיה הקודמת דיברה על מוקצה. אז לכן הם גם כאן קראו את זה. הרמב"ן מעדיף בגלל לקשר בין הבכדי שיעשו לבין האיסור ביום טוב עצמו, ולכן הרמב"ן אומר שהאיסור הוא היות ועשתה מלאכה, כלומר היות והגוי כתב אותו עבור יהודי, שהדבר הזה הוא אסור. אסור לנו לומר לגוי לכתוב עבורנו, אז בגלל זה אסור ליהנות מזה, וכאן אני מבין איך מגיע הבכדי שיעשו. כן, זו השיטת הרמב"ן. שהרמב"ן מודה שיש מקרה שבו אנחנו נפעיל את המוקצה, וזה מה קורה אם אני מנטרל את האיסור של גוי שעושה מלאכה עבור יהודי ביום טוב. והמקרה הוא, מה קרה אם הגוי כתף עבור עצמו? ההלכה הרי היא שאם גוי עשה מלאכה עבור עצמו, מותר ליהודי ליהנות ממנה ביום טוב או בשבת. רק אם הוא עושה אותה עבור יהודי אסור. המקור זה משנה במכשירים. שם המשנה אומרת שאם יש מרחץ שמסיקים אותו עבור תושבי העיר, ותושבי העיר יש בה הרבה יהודים, ומי שמסיק אותו חושב עליהם, אז אסור להיכנס, להתרחץ באותו מרחץ, עד שלא יעבור בכדי שיעשו. אבל אם הגויים חיממו עבור עצמם, אז יהודי יכול מיד בצאת החג או שבת, הוא יכול מיד לרחוץ באותו מרחץ, לא צריך לחכות. אלא רמב"ן אומר, אם גוי כתב פרי עבור עצמו והביא לך אותו ביום טוב, אז אמנם אין איסור להשתמש באותו פרי מצד המלאכה שנעשתה, אבל יש איסור מצד מוקצה, למה היא נפקא מינה, שלא יהיה במקרה הזה בכדי שיעשו. בדיוק. Okay, זה הצלע הראשונה בדברי רב פאפה. הצלע השנייה היא, ולערב נמי אסורים בכדי שיעשו. Okay, וכאן ראינו מחלוקת שאנחנו בעיצומה, של גדולה מאוד בין הראשונים, מה יסוד הדין של החובה לחכות בכדי שיעשו. כן, רשי אומר שהאיסור הוא איסור הנאה ממלאכת יום טוב. ועל רקע זה רשי מקל. ומה רשי מקל? במקרה של יום טוב שני, שגוי הביא ביום טוב ראשון, בליל יום טוב שני, אחרי שיעבור בכדי שיעשו, רשי מתיר, על רקע היות יום טוב שני ימים טובים של גלויות, ספק שרק אחד קודש והשני חול, אז אומר רש"י, מה נפשך, אם הראשון קודש, עבר בכדי שיעשו, ואם השני קודש, אז זה נקטף בחול. ועל רקע זה רש"י מתיר את השימוש ביום טוב שני אחרי שעבר הזמן של בכדי שיעשו. שאלה מרכזית, ראינו פעם קודמת שרבינו תם שואל על רש"י, זה ש... לכאורה יש מקורות שסותרים את התפיסה שבכדי שיעשו קשור באיסור הנאה ממלכת שבת או יום טוב, והמקור המרכזי שרבנו תם הביא כנגדו זה אבשל בשבת. וכאן ראינו בפעם קודמת באמת מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, איפה מכילים דין בכדי שיעשו. אכן לא כתוב בגמרא שמבשל בשבת, שיש לנו מחלוקת משולשת בין התנאים, לא מופיע בגמרא בכדי שיעשו. כשאני סורק באמצעות המחשב שלי את המקורות שבהם מופיע בכדי שיעשו, אני באמת מוצא אותו תמיד בהקשר של גוי שעושה מלאכה עבור יהודי. זה ההקשר, המשנה במכשירים שהזכרתי, גמרא בשבת שניגע בתקף, בדף קנ"א, גויים שחפרו קבר, אני גם אסביר למה זה כל כך דחוף הקבר, כן? כי תזכרו, אין להם חדרי קירור, כלומר, כל העניין הזה, כלומר, הסברתי פעם קודמת, רק נחזור על זה מהר, אבל זה נראה איזו שאלה, טוב, צריך ללמוד תורה, לומדים גם את הדף הזה בגמרא, אבל עבורם זאת שאלה ממש קרדינלית, הם חיים בין גויים, זה מאוד מקל על החיים, גם פה בארץ, דרך אגב, עופץ לך פיוז משהו, כולם שמחים מאוד לגלות שיש איזה עובד זר אצל מישהו בבית, כן? אנחנו לא נזקקים לזה, כי האוטומציה בבתים שלנו, ובאמצעי הקיור וזה, אנחנו יכולים די מסתדרים בלי, רק שיש תקלה. אבל הם ביום יום, היה מאוד מאוד קשה להסתדר, היומיים, סליחה, השלושה ימים, היום בחול עדיין שבועות, למי שלא זוכר, כן? היום הייתה לי שאלה, חבר בקהילה, שיש לו עסקים עם איזה חובקי עולם, ממש חובקי עולם, והבוס שלו בניו יורק הוא יהודי, והוא רוצה לדבר איתו בטלפון, ביום טוב שני, מותר לדבר איתו, אסור לדבר איתו. אבל יש את השלושה ימים האלה שהשנה הם חטפו ככה, כמו שצריך, חטפו את זה ארבע פעמים, ואין להם קירור, אין להם זה, אז הגוי זה פתרון נהדר. עכשיו, כאן באים כמה וכמה ראשונים, תוספות פה על אתר, וגם הרמב"ם, בהלכות שבת בפרק ב', נדמה לי שזה פרק ב', לא, פרק ב' זה פיקוח נפש. אמירה לגוי זה פרק ו', סליחה. הרמב"ם, כל בכדי שיעשו מצמצם למקרה של גוי שעושה מלאכה עבור יהודי. זה כך עולה מפורש בדברי הרמב"ם, ראינו את זה פעם קודמת. והרמב"ם כותב בהלכה ח', ישראל שאמר לגוי לעשות לו מלאכה זו בשבת, אף על פי שעבר הוא מכין אותו מכת מרדות, מותר לו, זה שורה 44-5, ליהנות באותה מלאכה לערב אחר שימתין בכדי שתעשה, ולא אסרו בכל מקום בכדי שיעשו, אלא מפני דבר זה. שאם תאמר יהיה מותר מיד, שמה יאמר לגוי לעשות לו, וימצא הדבר מוכן מיד, כיוון שיעשו עד שימתין בכדי שיעשו, לא יאמר לגוי לעשות לו, שהרי אינו מסתכר כלום מפני שהוא מתעכב לערב בכדי שיעשה דבר זה שנעשה בשבת. הרמב"ם אומר, בכדי שיעשו, זה פשוט אמור למנוע את התופעה. למה אתה אומר לגוי לעשות? כי יש תרוויח, מזה שתגיד לו, לא תרוויח, לא תעשה. כמובן, יש פה דבר, שאלה מאוד מעניינת. בכל מיני הקשרים, כדאי לשאול את השאלה הזאת. אמירה לעקום היא אסורה, להשתמש בו לפני בכדי שיעשו, אסור. יש פה איזושהי הנחה מעניינת, ונחשוב עליה, שאמירה לעקום הוא יעבור, אבל על בכדי שיעשו הוא לא יעבור, נכון? אבל בוא נשאל, באותה מידה שהוא עובר על אמירה לעקום, לגוי, למה שהוא לא יעבור על בכדי שיעשה, כן? אני אתן לך דוגמה של שאלה כזאת בתורה. מגיע אברהם אבינו למצרים עם אשתו לשרה, אז מלך מצרים, מה אומרים, רואה אישה יפה, מה הוא עושה לה? הורג אותה, ומה? לוקח אותה לביתו. מה אכפת לו לקחת אותה לביתו כשהיא אשתו של אברהם? יפה, אבל רק אומר, מה רואים? שזה לא שבעולם האיסורים, מי שעובר על איסור אחד, עובר על איסור אחר, כן? כלומר, כנראה שאשת איש הוא לא יעשה, רצח זה בסדר, או בוא נאמר ככה, כשהמלך הורג מישהו, זה בסדר.
לא רצח.
מלך בעולם העתיק, זה לא רצח. אבל כשמלך לוקח אשת איש, זה לא כי זה אסור מפריע לו, למה זה כנראה, מה הבעיה? לא ראוי למלך, יש כאב, כאילו, הוא רוצה אישה שאישה לא, כן? כלומר, אבל אנחנו לא יכולים רק להגיד, כל דבר מותר אסור, מי שמקפיד, מקפיד על הכל, זה לא עובד ככה, כן? עכשיו, פה יש דבר מאוד מעניין בחשיבה הזאת שמתוארת פה ברמב"ם, שהחשיבה היא שאולי בו הוא אמר, אבל על בכדי שיעשו הוא יקפיד, כן? עכשיו, למה פה זה יותר קשה להבין? כי שניהם נמצאים ממש באותו תחום, כלומר, באותו תחום ממש, אבל ככה מפורש ברמב"ם, באמת ראינו פעם קודמת, שהרמב"ם אומר בהמשך הפרק, בהלכה כ"ג ג', שיהודי בישל בשבת, במקרה שהוא מותר למוצאי שבת, שזה לאחר במקרה שהוא בישל במזיד, הרמב"ם פוסק כמו רבי יהודה, סליחה, כמו רבי מאיר, ישראל שעשה מלאכה בשבת, כמו רבי יהודה, סליחה, אם עבר ועשה בזדון, אסור לו ליהנות באותה מלאכה לעולם, או שאר ישראל מותר להם ליהנות למוצאי שבת מיד, הרמב"ם אכן מתיר, בלי בכדי שיעשו במוצאי שבת, כי הוא מצמצם את כל בכדי שיעשו לחשש שהוא יאמר לגוי. רש"י,
באופן שיטתי, במקומות שבהם מופיע בגמרא, זה מופיע בארבעה מקומות, את דין המבשל בשבת. מופיע ב... לא, זה לא מופיע במסכת שבת, זה מעניין. אז זה מופיע בגיטין בדף, בפרק חמישי, בדף ג' נדמה לי, זה מופיע בחולין בדף ט"ו, זה מופיע בכתובות, בדף למד ג', בכל המקומות רש"י כותב שבמוצאי שבת זה אסור רק בכדי שיהיה אסור. ובאמת רש"י, וזו התשובה לשאלה של תוספות, לא, ובשל בשבת, התשובה היא שגם שם, אכן, צריך לחכות בכדי שיהיה אסור, וזו בגלל שלשיטת רש"י, בכדי שיהיה אסור, הוא כשלא ייהנה ממלאכת שבת ויום טוב, לכן זה גם על גוי וגם על יהודי. אז יש כבר שתי נפקמינות בשאלה הזאת. נפקמינה הראשונה, יום טוב שני, שרש"י פה מקל והדעה אחרת תחמיר. כן? והנפקמינה השנייה זה האם יהיה בכדי שיעשו ביהודי. כן? שכן, מה הסברה של הדעה חולקת? היא מגדירה אחרת בכדי שיעשו. לדעת רש"י, מה זה בכדי שיעשו? בכדי שיעשו זה שהזמן שלוקח לעשות את המלאכה יעבור, ואז לא נהנית מהמלאכה. לעומת זאת, רבי יצחק הלוי, כפי שראינו ברש"י בפעם קודמת, וככה מפרש רבינו תם, וזה גם מובא פה בתוספות, בכדי שיעשו זה שיעבור הזמן שהיה לוקח לך במוצאי יום טוב, כשאתה יכולת בכוחות עצמך להגיע לאותה תוצאה. זה הכוונה בכדי שיעשו. ואז באים והם אומרים, יפה מאוד שביום טוב שני אחד קודש ואחד חול, אבל האם החשש שתאמר לגוי לעשות עבורך את הפעולה, האם תרוויח מאמירה לגוי? בפירוש כן, כי אם אתה לא תגיד לגוי, אז רק תצטרך לחכות עד מוצא היום טוב שני. לעומת זאת, אם אתה תוכל תאמר לגוי וננהג כרשי, וכבר בליל יום טוב שני יהיה מותר לך, אז הרווחת מזה שאמרת לגוי, אז החשש שתאמר לגוי קיים, וכך תוספות כאן על אתר, בסיינו, בדף חבדל על עמוד ב' מסבירים את שיטת רבי יצחק הלוי והבהג, שהם חשבו שבכדי שיעשו, הכוונה היא שזה הזמן שיקח לך לעשות את הפעולה הזאת, שלא תרוויח דבר מזה שאמרת לגוי. לרש"י זה שיעבור פרק זמן שנאמר עליך לא נהנית ממלאכת יום טוב. להם, שיעבור פרק זמן, שכמו שהרמב״ם אמר, לא הרווחת כלום שאמרת לו, כי היית צריך לחכות את כל השעתיים שלך היה לוקח לעשות את זה. אוקיי? זה כבר, זה כאמור ההסבר שלהם. וכאן יוצאת דווקא מן השלישית, בין שתי הדעות האלה ביחס לבכדי שיעשו. התוספות פה על אתר, רומזים לזה בקצרה בסוף, נראה את זה מיד, זה בתוספות בעירובין מפורש הרבה יותר. יש תוספות מקביל בעירובין דף למתת, וגם הראש פה על אתר שהתחלנו לעיין בו פעם קודמת, הם אומרים שלדעת רש"י בכדי שיעשו הכוונה הזמן שלוקח לעשות את המלאכה. שמה אם העץ נמצא במרחק קילומטר מאיפה שאני נמצא? לא מחשבים את הקילומטר, את זמן ההליכה. למה לא מחשבים את זמן ההליכה? כי זה לא מלאכת יום טוב ללכת. מותר ללכת ביום טוב, מותר לטלטל, כן? כמה זמן לוקח לכתוב תפוח? 10 שניות, בכדי שיעשו, זה הזמן שלוקח פעולת הכתיפה, שהיא פעולת האיסור. תוספות לדעת רש"י, בכדי שיעשו, מאוד מצומצם בזמן. לעומת זאת, הם אומרים, מסתבר, של שיטתם, וזו גם כאמור שיטת הרמב״ם, שאם בכדי שיעשו, הכוונה למנוע ממך את זה שהרווחת משהו מהפעולה הזאת, כן? אז זה צריך להיות כל פרק הזמן שעובר, עד שהתפוח היה מגיע אליך, ולכן צריך לקחת בחשבון גם את זמן ההליכה, את כל ה... בוא נגיד בצורה פשוטה, זה מחלוקת האם זה נטו או ברוטו, כן? אז אני אקריא לכם את התוספות בעירובין. הם כותבים, ולפי זה, מי שרוצה לעיין, זה בדפים ששלחתי שבוע שעבר, זה שורה 94, תוספות אומרים על רש"י, ולפי זה נמי אין צריך להמתין כשיעור שילך ויצוד ויביא ויתלוש, אלא שיעור קלישה לבד שהוא ברגע אחד קטן, ואז לא ינה ממלכת יום טוב. בהמשך התוספות, אני דלג בשורה 105, זה בבורד, אז אפשר למצוא את זה בקלות, ולפי טעם זה, כמו לפי הדעה שהחשש הוא שהוא יאמר לגוי לעשות את זה, היה צריך להמתין במוצאי יום טוב שני כשיעור שילך ויתלוש ויביא, ואי כדי שיתלוש לבד, אי כלמך השם יאמר לנוכרי ביום טוב לתלוש, כדי שיוכל במוצאי יום טוב אחר שעה מועטת. אבל הם מתלבטים בזה. מה זה הם אומרים? אתם יודעים מה, גם לפי הטעם האחר, שמה יש לומר, דכולי היי לא החמירו חכמים. זה גזירת רבנן, אולי לא כל כך החמירו, אבל כאן יש לנו נפקמינה השלישית במחלוקת בין רשי לבין הרב יצחק הלוי, בהבנת יסוד הדין, שבכדי שיעשו התוספות אצלנו בביצה, מי שרוצה לראות, אז ראשית היסוד של התפיסה שלהם, היא נמצאת ב... בואו נראה, הנה, זה נמצא כאן, רואים שכתוב בסופת השעס לאל יוד זיין עמוד ב', אז שורה מתחת לזה, תוספות אומרים, אלא ודאי אין זה הטעם, אלא הטעם שמה יומר לנוכרי, לכו לקט, לכו לקוט. ומזה הטעם אסורים עד מוצאי יום טוב האחרון, בכדי שיעשו. די אמרת במוצאי יום טוב ראשון, חיישי לנשם יומר לנוכרי ביום טוב ראשון, לך ואבה כדי לאכול מהן בשני, ואם כן הכוכחה לילה ארויה לעשייה כאמר. ואז בהמשך הם אומרים שזה רק אם זה לידי גוי, ולכן הם, אני מדלג כמה שורות, הם אומרים ככה, הוא כללה החיו, תדלגו איזה חמש שורות, כללה החיו, זה דבר הבא מאליו, או דבר מוקצה הבא בידיים, שהביא נוכרי בשביל עצמו, או בשביל נוכרי אחר, הוא נתנה לישראל ביום טוב ראשון, מותר בשני, ואם הביאו בשביל ישראל מן המחובר, אסור עד מוצאי יום טוב שני, בכדי שיעשו. אז אני מצמצם את כל האיסור שגוי מביא עבור יהודי. אז למטה, בסוגריים למטה למטה, זה שלוש השורות האחרונות בתוספות. כאן הם מקלקטים מעין דברי התוספות מעירובין. ובכדי שיעשו דאמר לפירוש התוספות כדי שיתלשו ויובאו ממקום שצד אותם, גם יש לספק. אם מביא קופה מלאה פירות, אם צריך להמתין כדי שילקטו באדם אחד או כמה בני אדם. מצד אחד, אתה בן אדם אחד, כמה זמן היה לוקח לך לקטוף את הסל הזה, אבל אפשר גם לקטוף אותו יותר מהר. אם אני מסתכל עליך, כמה זמן היה לוקח לך, אני בא לנטרל את הרווח שלך. כלומר, בלשון הרמב״ם זה לא כנס, זה לא עונש, אני פשוט, אני בא לייצר מצב הלכתי שאתה לא מרוויח כלום מזה שתגיד לו, ממילא גם לא תגיד לו. ככה הרמב״ם מתאר את זה. אין סיבה שתגיד לו, כי לא הרווחת כלום, כן? אבל זה מה אני מסתכל עליך, אם אני בכל זאת אומר, אולי אפשר להביא פועלים, ולוקח יותר זמן, אפשר גם להרגיש שמנסים קצת לקצר את הטווח של בכדי שיעשו, זה ככה נראה, כאילו הטווח הזה קצת גדול, והם מנסים קצת לקצר אותו. עכשיו יש נפקמינה רביעית בין רשי ורבי יצחק הלוי, והיא נוגעת למחלוקת גדולה בין הראשונים, שרוב הראשונים אוחזים פה דווקא בעמדה שקרובה לרשי, מה עם ישראל אחר? אני אסביר את הרקע הטקסטואלי. בממרא של רב פאפא הוא לא מבדיל בין ישראל זה לבין ישראל אחר, אבל בצלע הבאה שלו, שלמד אותה תכף, על תחום, הוא כותב שחוץ לתחום אסור, זה השורה הראשונה בחפי עמוד א', והבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר. האם הדבר הזה נאמר רק ביחס לבא מחוץ לתחום, או אם הוא נאמר גם על הצלע הראשונה של אם יש במינו, אם אין במינו, אם יש במינו במחובר. אז כאן בא למאור בא וחידש, והאמת היא זה מופיע גם ברייבד, כתוב שם בהשגות שלו על בא למאור, שניהם אומרים יש להם אחידות דעים, וזה נראה כך עולה שזו הייתה הדעה הרווחת אצל חכמי פרובנס, שההיתר הזה לישראל אחר הוא גם, הוא נאמר גם ביחס ליש במינו במחובר. כן, מי שרוצה לראות את זה בבעל המאור, גם אותו שמתי בדפים, זה נמצא בשורה 131, שם אומר בעל המאור, והבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר. משום גזירה, שמה יאמר לו, לא אסרינן לי לישראל אחר, שאין אדם חוטא ולא לא. וזה מתואר בשיקולים של הצלר שאני קצת מעגל פינות באמירה לגוי, בשביל עצמי, אבל בשבילך, למה שאני אעשה את זה? ובא למור, זה ברור שהיות והוא תופס את כל הדין של מכדי שיעשו, היות והוא תופס אותו, שזה משום חשש שהוא יאמר לגוי לעשות עבורו, היות והוא לא חושש שאתה תאמר לגוי לעשות עבור אדם אחר, לכן הוא אומר, אז אם אלא, גם אם הגוי יביא את זה מעצמו, אין צורך לחכות בכדי שיעשו. לעומת זאת, רוב הראשונים חולקים על זה. ורוב הראשונים אומרים, עם כל הכבוד, זה כתוב על תחום. צריך לחשוב עוד מעט למה תחום שונה, באמת תחום שונה, כן? אבל זה לא נאמר בגמרא על המקרה שיש במינו במחובר. ורוב הראשונים סוברים שבמקרה שגוי שתלש כתף פירות ביום טוב עבור יהודי, אז גם ישראל אחר אסור, והנימוק הפשוט שהרמב"ן נותן הוא היות והיסוד של בכדי שיעשו הוא כדי שלא ייהנה ממלאכת יום טוב, גם ישראל אחר הוא ייהנה ממלאכת יום טוב, גם אם הוא לא היה אומר לגוי לעשות עבורו, אבל יש כאן הנאה ממלאכת יום טוב, שכן גם אם הגוי כתף עבור ישראל אחד, הישראל, זה פרי שנקטף עבור ישראל, ולכן זה נאסר. ככה שהארבעת הנפקמינות במחלוקת הזאת, הם הולכים לשני הכיוונים, חלקם לכולה לחומרה בכל שיטה. זה לא שאחד בקל, אחד מחמיר. זה הבדלי תפיסה. כש... רק שנייה.
אני...
כן.
אני עוד פעם, שאלתי את זה, אבל זה שיטה רשי.
סליחה?
מה שאומרת על רמב"ן עכשיו, זה שיטת רשי.
הרמב"ן אוחז בשיטת רשי.
אז איך הראשונים האחרים...
פה ירון שואל שאלה טובה, שכבר נשאלה פה לפני שבועיים אותה שאלה, אז בואו ננסה לשקף את השאלה. הבאנו פה ממש שיעור למדני יפה, נכון? יש שתי תפיסות של יסוד, של דין בכדי שיעשו, מזה נגזרות ארבע נפקמינות. אתה שואל, האם בצורה תאורה כל ראשון שנלך אליו אכן שרשר את כל ארבעת הנפקמינות, אולי נגלה שיש ראשון מסוים שבחלק מהנפקמינות תהיה קרשי, בחלק התוספות, ואז אתה מתחיל לשאול מה קורה פה, נכון? אני צודק, זאת השאלה שלך?
כן, אבל לא שאלתי לגבי הרמב"ן, איך שהראית את זה, אמרת את זה, חשבתי שזה כל הראשונים שחולקים על תוספות, זאת אומרת שכולם עושים ככה, שזה השיטה.
אז אני אמר לך כך, שלגבי, יש פה צריך להבדיל בין נפקמינות היסודיות לבין נפקמינות שהן יותר אפשריות, אבל הן לא יסודיות, ואני אסביר. השאלה של יום טוב שני היא בעצם, היא הנפקמינה היסודית. אין פה הנאה ממלכת יום טוב, אבל יש חשש שאתה תאמר. פה אי אפשר לחצות את הקווים, אי אפשר להסביר כמו רשי ולהגיד כמו רבי יצחק הלוי או הפוך, כן? אבל אם נלך לנפקמינה האחרונה שהובאה עכשיו, היא לא חד משמעית. כלומר... זה נכון שכדי לומר שיהיה מותר לישראל אחר, חייבים לומר כמו... לא, הפוך. כמו התוספות או הרמב״ם. חייבים לחשוב ככה. וגם מי שחושב שהאיסור הוא שלא יאמר לגוי, לא חייב להסכים עם בעל המאור שאין חשש שתגיד עבור יהודי אחר. כלומר, זה כבר הופכת להיות נפקמינה, אני אשתמש בביטוי הבא. היא לא מבטאת את עומק ההבדל בין השיטות, מהסיבה הפשוטה שהיא קשורה גם במדיניות ובתפיסה של עד כמה אני גוזר, ולכן לגבי הראש למשל, יחוז בשיטת רבנו תם והתלבט לגביה. אולי נאמר, אולי לא נאמר. כי גם מי שחושב שזה גזרה יכול עדיין לגזור. כלומר, זה לא הכרח שהנה מקרה המבחן ביניהם. בסדר? אז לכן זה לא הכרח גמור, אבל ארבעת הנפקמינות האלה הם הנפקמינות שמשורשרות יפה, כן? כלומר, השתי התפיסות האלה שבכדי שיעשו. שכאן רק רוצה להוסיף, שלהשלים את התמונה, שיש דיון בראשונים לגבי אולי מקרה אחד שהוא יוצא דופן. וזה הגמרא בשבת בדף קופנון א', שכדאי לראות, זה גם נותן איזה חרך להבין קצת החשיבה הלמדנית של הרמב״ם. איך הרמב״ם ראה את זה, ואיך אחרים ראו את זה, והכוונה, זה נמצא פה בדף בהתחלה. אבל אנחנו צריכים פה קצת ראשונים, כדי... אם יש לכם, אתם רואים את המשנה בשבת, זה נמצא במשורה 10, מי שרוצה לראות. שם המשנה אומרת, מחשיכין על התחום, לפקח על עסקי קלה ועל עסקי המת. בוא נסביר מה הכוונה. עסקנו השבת באיסור ההכנה משבת לחול או ליום טוב. מדובר פה על אדם שחייב במוצאי שבת לעשות משהו, אז הוא רוצה ללכת עד קצה התחום בשבת. אז בשביל דברי, רוב הדברים אסור לעשות את זה, אבל בשביל דברים מסוימים חכמים יתירו. כן, מקשיחים על התחום לפקח על עסקי קלה ועל עסקי המת, להביא לו ארון בתכריכים, ונוכרי שהביא חלילים בשבת. אצלם בזמן הלוויה היו, מעבר לספדנים, היו גם מקוננות, גם היו משתמשים בכלי נגינה כדי לעורר בכי. והנוכרי הביא את החלילים בשבת, כי ההלוויה הולכת להיות, אני חוזר כמה שיותר מהר, מוצאי שבת, כמו בירושלים, כן? ואומרת המשנה, לא אספוד בהם ישראל, אלא כי הם באו ממקום קרוב, שאז אני, לא עברו על איסור, שזה לא בא מחוץ לתחום, עדיין ראשונים ישאלו, מה עם האיסור של הוצאה, אבל בסדר. עשו לו ארון, וחפרו לו קבר, ייקבר בו ישראל, אפשר להשתמש בזה, ואם בשביל ישראל לא ייקבר בו עולמית, כן? אומר רש"י, עשו לו ארון בשביל נוכרי, הוא בעל עסק של ארונות קבורה. מה לעשות, התעסקתי עכשיו עם בעלי עסקים של מצבות, יש אנשים שמתפרנסים טוב מהדברים האלה, יש להם פרנסה בטוחה, רק שתדעו, כן? כן, ממש. אז הוא אומר, ארון, אז מותר, יש לו מלאי, אתה בא לבעל המצבות, בחצר כבר נמצאת המצבה, יש לו שם מכל הסוגים, הוא פשוט עם המנוף מביא את זה לאיפה שאתה רוצה, רק תשלם, כן? אבל אם הוא עשה בשבילך, כן? אז לא יקבר בו עולמית. אלו דברי הגמרא שם, אוקיי? עכשיו אומר רש"י, לא יספוד בהם ישראל לעולם, וקנסה הוא משום דמוך חמילתא דבשבילו הובאו, ואין דרך להביא חלילין אלא בשביל המת. אז רש"י משווה, יש פה בעיה קצת טקסטואלית, צריך לעמוד על זה. רש"י אומר שגם החלילים אסור להשתמש בהם לעולם. אבל אתה טועה, רש"י בעצם משווה קבר לחלילים, נכון? בקבר כתוב לא יקבר בו עולמית, בחלילים כתוב לא יספוד בהם ישראל, המשנה לא כתבה עולמית בחלילים. מי שקורא את המשנה היה בהחלט יכול לחשוב שיש הבדל בין חלילים לבין קבר. רש"י משווה אותם. לדעתו שניהם אסורים עולמית. בסדר? אתם איתי? אי אפשר להשתמש בהם, החברה קדישה לא יכולה להשתמש בהם לאף מת. כאילו, ככה רש"י אומר. מי חולק על רש"י? מי חולק עליו? אז אני מחזיר אותנו לרמב״ם בהלכות שבת בפרק ו'. שם הרמב״ם כותב, אני אקריא את זה. זה בהלכה כן, זה בהלכה ה', אבל רק שנייה. איפה החלילים הוא מביא? רק שנייה. לא, ב-ה' גם יש את החלילים?
כן.
אוקיי, אז מה הוא כותב? מת שעשו לו ארון, גויים ארון וחפרו לו קברו בשבת, או הביאו לו חלילים לספוד בהם, אם בצינה ימתין לכדי שיעשו למוצאי שבת ויקבר בו, אם היה קבר וסרתי הגדולה וארון על גבה וכל העוברים והשבים אומרים שזה שהנוכרים עושים עכשיו בשבת לפלוניו וזה לא יקבר בו אותו ישראל עולמי בני שהוא בפרהסיה הוא מותר לקבור בו ישראל אחר והוא שימתין לכדי שיעשה וכן כל כיוצא בזה וכאן אז רק מילה אחת על הרמב״ם הרמב״ם מבדיל בין חלילים לבין קבר אבל קבר בתנאי שהקבר הזה נמצא בפרהסיה וכאן, כשאנחנו מסתכלים על האופן שבו הרמב״ם פירש את הסוגיה, כאן אנחנו נראה שאצל הרמב״ם זה לא עניין של קבר מול חלילים או קבר כמשהו מיוחד, אלא יש פה תשתית מושגית שהקבר הוא רק דוגמה שלו. אני הרבה מאוד מנסה להראות לה בשיעורים איך הרמב״ם יש לו מושגים. וקבר הוא מן דוגמה, שכן, תסתכלו ברמב״ם בהלכה ב' כותב הרמב״ם כך, גוי שעשה מלאכה מעצמו בשבת. אם בשביל ישראל עשה אותה, אסור ליהנות באותה מלאכה עד מוצאי שבת, וימתין בכדי שתעשה. והוא שלא יהיה דבר בפרסיה עד שידעו בו רבים שדבר זה בשביל פלוני הוא נעשה בשבת. ואם בשביל עצמו בלבד עשה, מותר ליהנות בה בשבת. אז הרמב״ם בהלכה ב' כותב שהדין הוא שצריך להבדיל בין פרסיה, שזה ידוע שזה בשביל יהודי לבין לא פרסיה. מה בעצם הרמב״ם אומר? שקבר הוא דוגמה של מושג. עכשיו, המושג הזה קצת קשה ליישם אותו. למה בקבר מאוד ברור שזה בשביל מישהו פלויני?
אחרי שהקבר נתפס, הוא תפוס, כן? לא, 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 לא ניכנס לזה, אבל הקבר, הקבר תפוס, כן? ואף, זה, אף אחד אחר לא יהיה, וכותבים את השם שלך על זה היום גם, גם מצבות, כן? וכולי. אבל, לכן, שיהיה דוגמה שזה פרסיה, כולם יודעים, זה בשבילו, זה נדיר, אבל לפי הרמב״ם, זה לא דין מיוחד בקבר, זה לא דין מיוחד באמת. זה פשוט, המושגים הם מושגי פרסיה צינה. כלומר, אם ידוע שזה בשבילך, לא, הקבר הוא דוגמה. זו השיטת הרמב״ם. הוא כותב את הדברים גם בצורה מאוד ברורה בפירוש המשנה במכשירין. אני צירפתי את זה פה גם כן. שם הרמב״ם כותב, רק שנייה, איפה שמתי אותו? אני לא זוכר מרוב שאני שם פה דברים. איפה?
67.
תודה שאתה פה עזרה. כן, כן, שם הרמב״ם כותב, הנה, כלל הוא אצלנו, שכל הנעשה בשביל ישראל, ולא היה בו פרסום גדול כאשר נעשה בשבת. כמו חפרו לו קבר והביאו לו ארון, כמו שנתבר בשבת, הרי זה מותר למוצאי שבת, ודווקא לאחר שימתין בכדי שיעשו. ואני דילגתי שורה. וטעם דין זה שנקבע אצלנו, והוא ימתין בכדי שיעשו, כמו שאב הער לך. והוא, אם ראינו, ידענו שהדבר הזה שעשה הגוי בשבת, עשהו בשביל ישראל שינה בו לאחר צאת שבת, אסרנו על הישראלי ליהנות בו לאחר יציאת שבת, עד שימתין כשיעור שהיה נעשה בו אחר צאת השבת, כפי הנעשה בשבת. חששנו שמה יעשה הישראלי רמז לגוי או העירו לעשות לו אותו הדבר בשבת, ושימצאו מזומן בצאת השבת, וכאשר אמרנו לו שצריך להמתין לכדי שיעשו, לא ירמוז לו שיעשה בשבת בשבילו כלל, לפי שאין לו תועלת בכך. ואז מה הוא מסיים? אבל נקודה זו כי חשובה היא. וגם פה הרמב"ם חוזר על אותו נימוק, או יותר דיוק פה הוא אמר את זה לראשונה, ואין בכלל דין מיוחד בקבר. הכל זה עניין של פרסיה. מה ההבדל בחלילים בקבר? שזה פרסיה וזה לא פרסיה, זה הכל. שיש חליל, הוא יכול לשמש למאה לוויות, אז לא יודעים להגיד שזה דווקא בשבילך. אבל לשיטת הרמב"ם, בניגוד לרש"י, חלילים הם דווקא, הם לא אסורים עולמית. הם לא אסורים עולמית, כי לא נתפס בהם הגדר, המושג של פרסיה. זו שיטת הרמב״ם. יש ראשונים שחולקים על הרמב״ם בעניין בכדי שיעשה, ואומרים שהבחלין אפילו לא צריך בכדי שיעשה. אני אראה לכם את זה, ורק לפני כן, יש תוספת בשבת, תראו אותה בשורה 22, גוי שהביא חלילים בשביל ישראל בשבת, לא יספוד בהן אותו ישראל, אבל ישראל אחר מותר. עשו לו ארון וחפרו לו קבר, לא יקבר אותו ישראל, וישראל אחר מותר. כאן התוספת המבדילה, מה שלא נמצא במשנה, בין אותו ישראל לבין ישראל אחר, גם ביחס לחלילים. זה כמובן נכנס בדיון הגדול של השאלה ששאלנו קודם, מה קורה עם ישראל אחר, ואני אסביר את השאלה הפרשנית. אם אני אומר שגוי שהביא חלילים בשביל ישראל בשבת, לא יספוד בהם אותו ישראל כרשי, הכוונה עולמית, אז מה אני יכול לומר על ישראל אחר? שיהיה מותר לו במוצאי שבת בכדי שיעשו, בדיוק. לעומת זאת, אם אני אומר שלאותו ישראל שהובא עבורו החלילים, מותר לו במוצאי שבת בכדי שיעשו, אז על כורחנו שלישראל אחר זה מותר אפילו בכדי שיעשה, אפילו בלי בכדי שיעשה, זה ברור. ויש פה פשוט עניין מתמטי, משוואה, איך לקרוא את הטקסט. באמת, יש בנושא הזה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. כלומר, איך לקרוא איך לקרוא את זה. כלומר, האם ישראל אחר יהיה מותר רק בכדי שיעשה, שזה כנראה יצא שיטת רש"י. רש"י לא התייחס לתוספתא, אבל לשיטת רש"י אפשר להגיע לשיטה הזאת, וכך באמת דעתו של הרמב"ן, במלחמת השם, הרמב"ן כותב את זה במפורשות, שלישראל אחר מותר רק בכדי שיעשה, לעומת סיעה גדולה מאוד של ראשונים, שאומרים שבחלילים לישראל אחר מותר אפילו בלי בכדי שיעשה, כי זה הכרח, כי הם אוסרים לאותו ישראל רק בכדי שיעשה. זה ברור. עכשיו כאן כדאי לצרף לעניין שלנו גישה אחרת לגמרי, שמבדילה ביניהם, וזה שתשובה גדולה מאוד ברביה. וזה נסיים את העניין הזה ונעבור לתחום, בסדר? הרביה מביא בשם אביו רבנו יואל תשובה מאוד ארוכה בנושא שלנו, והאמת היא שאנחנו נבין אותו היטב אחרי שלמד את ההמשך. אתם יודעים מה? בואו נתקדם קצת ואז נחזור לרבינו יואל. פשוט זה יהיה מעין סיכום. בואו נחזור לגמרא בביצה. כאן הגמרא אומרת, ואם אין מאותו עמים במחובר, אז ודאי הוא לא נקטף ביום טוב, הוא נקטף לפני יום טוב. עכשיו נכנסת בעיה אחרת. מה הבעיה? תחום. תוך התחום מותר, חוץ לתחום אסור. ואומרת הגמרא, והבא בשביל ישראל, זה מותר לישראל אחר. וכאן הראשונים דנים בשאלה למה, במיוחד אם אני סובר שההיתר לישראל אחר הוא רק בתחום, למה שיהיה הבדל בין תחום לבין קטיף? למה שיהיה הבדל? והאמת שמבחינה למדנית זה לא מאוד מסובך להסביר. זה ממש לא מסובך להסביר. אתם רוצים לעזור לי? מה, אני אשאל את זה בצורה הבאה, האם האיסור של תחומים דומה לאיסור של קטיף? אני במיוחד אם נאחוז בשיטת הרמב"ן, שזה לא חשש שתגיד לגוי, אלא במיוחד אם נאחוז בשיטה שיש פה, או רש"י, הנאה ממלאכת יום טוב. האם תחומים זה מלאכה באותה צורה כמו קטיף? בדיוק, כן. כלומר, זה לא רק נוגע לעניין שתחומים הוא לא אחד מלמתת מלאכות. תחומין איננו אחד מלמתת מלאכות, זה אחד מסורי שבת, אבל זה לא למתת מלאכות. זה לא נקרא מלאכה בשבת. מזה נגזר עוד דבר, שמי שעושה מלאכה, אני יכול לומר שיש פה איזו הטבעת חותם בחפצה, זה חפצה שנעשתה בו מלאכה בשבת. ביחס לתחומין קשה לומר את זה, אני אביא לכם דוגמה למקום שעושים את ההבחנה הזאת, וזה ביחס למבשל בשבת, כן? כלומר, בשל בשבת אסור לאכול אותו בכל מיני נסיבות. מה עם אדם שנביא מחוץ לתחום? האם יש לו אותו דין? אז אין לו אותו דין, כן? זה לא נסר עולמית. החפץ זה אותו חפץ. החפץ נראה אותו דבר. הוא עבר מקום, הוא עבר מהכה לאטה. לעומת זאת, כשאתה מבשל משהו, או כשאתה כותף משהו, גם אתה לא רק מזיז, כשאתה כותף פרי, אתה לא רק מזיז אותו ממקום למקום. אתה עוקר אותו ממקומו האורגני, ומעכשיו הוא הפך להיות חפץ אחר. אז יכול להיות שבשאלה של הנאה ממלכת יום טוב, שהחפצה או חפצה שנעשתה בו מלאכה, אז אני אומר, עד שלא עובר, בכדי שיעשו, זה נחשב יום טוב מבחינת, כי אני עדיין נהנה ממלכת יום טוב. זה פוקע מהחפצה ברגע שעובר בכדי שיעשו. לעומת זאת, בתחום, היות ובתחום לא נעשתה בו מלאכה בחפצה, אז קודם כל נאמר, זה כנראה אולי איסור נפרד. זו גזירה נפרדת. כבר מספיק, אם זה גזירה נפרדת, לומר שיהיו לו גדרים אחרים. גדר ראשון אולי זה הסיפור של ישראל אחר, שכבר ציינתי קודם. לרוב הראשונים הדין הזה לא תופס בקטיף ובמלאכה. וכאן יש גם דיון מאוד גדול בראשונים. לא כתוב בדברי רב פאפה שחוץ לתחום אסור בכדי שיעשו. וכאן התעוררה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, האם מחוץ לתחום יש בכדי שיעשו. עכשיו, יש שאומרים, תוספות פה על אתר, בחבדל אדם ודבד, התוספות הארוך שלנו, תוספות אוחזים בדעה שמחוץ לתחום אין בכדי שיעשו. בואו נראה את זה. זה בשורה הרחבה הראשונה בתוספות. חוץ לתחום אסורים, תוך התחום מותרים, ורי פירה שאין במינו במחובה רבה מחוץ לתחום, לא בעינן כדי שיעשו. זה לא החמירו אלא בדבר שנעשה בו מלאכה. דחינם יקלו שמותר לישראל אחר אפילו בו ביום. אני מספר שהרבה ראשונים חולקים על זה, הריף, בשבת, הרמב"ן, הם אומרים יש בכדי שיעשו, לא היה צריך לכתוב את זה כי הסתמכו על המשפט הקודם. אבל יש כאן בעצם מחלוקת בין הראשונים, בואו נסביר. האם בכדי שיעשו ויתר לישראל ושהוא יהיה אסור לכל ישראל זה בקטיף, לעומת זאת בתחום יהיה מותר שניהם, כלומר אין בכדי שיעשו ויש יתר לישראל אחר, אם אני מעביר מאחד לשני הוא בעצם כמעט מטשטש את או לא כמעט, מטשטש את ההבדל ביניהם, כלומר מותר לישראל אחר גם בקטיף. אם מי שיגטען שיש בכדי שיעשו, הם פשוט אותו דבר. אם מדובר פה בשני מושגים הלכתיים שונים או באותו מושג, כן?
אז זו המחלוקת כאן בין הראשונים. מה שצריך לנסות לעמוד זה על השאלה, למה שתחום יהיה שונה. אז הצעתי פה הסבר אחד. יש בראשונים על הסברים אחרים. תראו את רש"י הראשון בכ"ה עמוד א', רש"י אומר, חוץ לתחום אסורים, לא שמעתי טעם מקובל בדבר. הוא לא מבין. ואם מישהו מוקצה, המים מותר לישראל אחר. המוקצה, לא משנה הבדל בין ישראל זה או ישראל אחר. אז המוקצה שרש"י השתמש בו קודם, שפרי שנקטף, אסור להשתמש בו ביום טוב כי הוא מוקצה, הוא לא יכול להיות ההסבר של תחום. כנראה דבר מחוץ לתחום הוא לא מוקצה. ואם משום שנעשה בו איסור בשבילו, אם כן ישראל אחר נמי אסור, כי רש"י לשיטתו ש... זה לא גזירה השם תאמר לו, אלא דת רש"י זה הנמי מלכת יום טוב. וכאן אנחנו, הלמדנים, יכולנו מה להגיד לו, זה לא הנאה ממלכה, כי תחום הוא לא מלכה וכו'. אבל בתפיסת רש"י, כנראה לא למד בבריסק, כן? בתפיסת רש"י, אין הבדל. אסור להוציא מתחומים, אסור לכתוב. מה ההבדל? אז מה נפשך? הוא אומר, אני לא מבין מה קורה פה, כן? ואם משום שנעשה בו איסור בשבילו, מכן ישראל אחר למי אסור, דנוכי שהדליק את הנר בשבת, נעני בשביל ישראל אסור, ולא חלקו בינו לבין חברו, ויש לו מה בגבי איסור תחומים דרבנן, לא אחמו כולי, ודיין אם אסרו על זה. תחומין, אני אגיד לך את הרגל אחת, יש במחלוקת גדולה בין הראשונים, עליה רווחת יש 2,000 אמה, היא דרבנן, יש מחלוקת האם י"ב מיל, שהיה הגודל של מחנה ישראל, האם הוא דאורייתא או גם הוא דרבנן. אבל תחומין 2,000 אמה זה דרבנן.
מחלוקת רבי עקיבא.
רבי עקיבא
אומר
שאתה אומר. מה זה?
רבי
עקיבא אומר. רבי עקיבא זה דאורייתא. אוקיי, תודה. טוב שאתם זוכרים יותר טוב ממני, כן? ומי חולק עליו? חכמים, חכמים, רבנן, רבנן חוקים עליו. אוקיי, אבל רש"י כאן, הוא מדבר על 2,000 אמה, למה רש"י לא חושש שיצא י"ב מיל? אולי זה רחוק מדי במונחים, היום אולי יש חשש כזה, אבל זה רחוק מדי. אבל רגע, רש"י אומר, אני רוצה גם שנבין מה קרה פה מבחינת דרכי ההסבר. רש"י ניסה עם הסברים למדניים, הוא נתקע, כשאני אומר לדרבנן, מה כאילו אנחנו מרשים לעצמנו להגיד? זה עניין של... מדיניות, בסופו של דבר. לא רצו להחמיר כל כך, זה רק איסור דרבנן, כאילו, אבל זה לא מוצג כמשהו מושגי. עכשיו, ברגע שאתה אומר דרבונן מקלים, אז מה הצד הבא? מה שתוספות אמרו, רבונן מקלים. בוא נקל גם במה? בכדי שיעשו, אני לא גוזר גזרה, שמו יגיד לגוי וכו'. אבל נראה שקו החשיבה הוא דרבנן, וזה מה שמופיע ברש"י. ערבייה, בואו עכשיו נחזור לרבנו יואל, רבנו יואל עובד עם הדבר הזה, על כל התחום הזה של בכדי שיעשו, זה סימן שין פי בערבייה, מי שירצה לראות, זה בדפים משורה 218, ושם אתם רואים בבורד, כן, בכל מקום שהגוי עושה מלאכה דאורייתא בשביל ישראל צריך להמתין, עד מוצא יום טוב שני. אם הוא לוקח את ההבחנה בין דאורייתא לדרבנן, ומתחיל להכניס אותו לתוך הדיונים הקודמים שלנו. דהיינו, האם לעוד כמו הבהג, רבי יצחק הלוי, או כמו רש"י? אז אם זה דאורייתא, אז אני אהיה כמו מי? כמו הרמב״ם, רבי יצחק הלוי, למה? כי אני יכול לגזור גזרה להגן על הדאורייתא. אז יהיה לי דין אחד של בכדי שיעשו. לעומת זאת, אם זה דרבנן, אני לא יכול מה לעשות, ואז אני יכול, אבל למדה, אני יכול לומר, האם על מלאכת רבנן נגיד שזה נקרא נהנה ממלאכת יום טוב, כן? כלומר, תיאורטית, מה יכולתי לעשות בדבריו? לייצר שני דינים, נאמר, שתי הגדרות שלמדו, פעם זה, פעם זה. בדאורייתא אני אעבוד עם ההגדרה של הגזרה, בדרבנן אי אפשר לעבוד איתו, הוא לא אהב להגיד שני דינים, ובסופו של דבר, הדבר המרכזי שהוא אומר זה, אני קורא בשורה 230, ואומר אני שלא צריך להמתוני בכדי שיעשה, אלא איך שנעשה בו מלאכה שאיסור הדאורייתא. הוא חד בשיטת התוספות שבדרבנן אין בכלל בכדי שיעשה, ובתחום אין בכלל בכדי שיעשה, ועל רקע זה הוא רוצה להסביר גם את הסיפור של הקבר. אם נחזור עכשיו לשאלה שהייתה קודם, ראינו את הרמב״ם, למה להבדיל בין קבר לחלילים? אז הרמב״ם אמר, זה מפורסם וזה לא מפורסם. הוא אומר, כי לחפור קבר זה מלאכה דאורייתא, ולהביא חלילים זה מלאכה דרבנן. ככה אומר רבנו יואל. מי שיש לו הסבר אחר לגמרי לפער בין תחום לבין הקטיף, זה הרמב"ן, שהרמב"ן אומר, למה התירו לישראל אחר בתחום? לא כי זה דרבנן, ולא כי תחומים שונה מהותיים של מלאכות אחרות, ולכן אל תלמדו מזה להתיר בלי בכדי שיעשו וכו', אלא כי תחום, אומר הרמב"ן, זה עניין סובייקטיבי, אינדיבידואלי, כל אחד יש לו תחום אחר. אולי היהודי האחר, התחום שלו שונה. אנחנו לא חווים את זה, כי אנחנו פה גרים בעיר, העיר ענקית, ועוד מרבים אותו עם העירוב, וזה עד שמישהו פה אלו תחום אחר מחברו, אבל כשגרים במקומות יותר קטנים, זה יכול להיות תיאורטי, כן? זה שבת פה, זה שבת שם, לכן אומר הרמב"ן, ביחס לתחום, היות ולא אבסולוטי, אין לו הגדרה קבועה, אז אמרו רק זה שהובא בשבילו, לא אחרים. אבל לדעת הרמב"ן זה לא מלמד שתחום יהיה שונה מבחינת חומרתו, מבחינת... ולכן הרמב"ן משווה לגמרי את הדינים של תחומים לכל השאר, חוץ מאשר לגבי היתר לישראל אחר. ולכן אבל הוא לא מעביר אותו לשום מקום אחר. זה דין מיוחד בתחומים. בסדר? אז עד כאן הסוגיה הזאת. אנחנו גם רוצים להספיק, נכון? עכשיו אפשר לקרוא משהו מהר, כן. אין מהר פה, אני יודע.
אם הרב יכול לקרוא רק את השורה האחרונה של הגמר בשורה, ותפתאו נובט בשורה...
כן, בבקשה. ואם אין מאותו עמים במחובר, כלומר, אז עכשיו על העצים אין פירות כאלו, אז ברור שזה לא נקטף ביום טוב.
אז מה זה תוך התחום? אם...
אז אם יש פירות כאלה בתוך התחום, והגוי הביא אותו בתוך התחום, מותר, אין שום איסור.
מה הבעיה? לא
מחובר. סליחה?
מחובר או לא מחובר?
אני חוזר, אין באזור כאן עצים עם פירות כאלה, יש לאנשים סלים עם פירות כאלו, אז אני לא חושב שהוא כותף אותו ביום טוב. ויודו בתוך התחום יש פירות כאלו, אז אני גם לא חושש שהוא בא מחוץ לתחום. אבל אם בתוך התחום אין, אלא רק מחוץ לתחום, אז עכשיו נכנסתי לבעיה שהפרי הזה הוא בא אליי, באיסור גם כן, הוא בא אליי מחוץ לתחום. אז רש"י אומר מוקצה זה לא יכול להיות, כי אז הוא מתאים לישראל אחר, אבל הבעיה שנעשתה מלאכה. או אני אומר לראשונים האחרים, אולי גזירה, תגיד לגוי, להביא לך מחוץ לתחום, זה מה שאתה תגיד לו. בסדר, זה ברור?
זה רק דוגמה, אז אני צריך לשאול את זה גוי? זה כאילו נשמע שאני רוצה...
פה אתה שואל שאלה מעניינת, מניין לי המידע על הדברים האלה, כן?
כן.
היית עושה חיפוש בגוגל ומחפש איזה אתר שתן מידע, נכון?
לא, אני אומר, בוא נגיד שאם יש פירות בעיר, משמע משם שאני לא צריך להתחיל לשאול שאלות.
נכון, וככה משמע. נכון, נכון. בואו נשלים את העניין רק של המשק חי שלהם, אחד מה מוכן ומה לא מוכן, זאת נקרא את הגמרא בהמשך. אומרת הגמרא כך, אמר רבא בר אבונה, אמר רב, הסוחר רמת המים בערב יום טוב, ולמחר השכים ומצב הדגים מותרים. היינו, יש לו רמת מים שהיא גם סוחים בדגים, אני לא יודע מה קורה בצינורות של מקורות, אבל אצלם בתוך רמות המים היו גם בריכות דגים, והיות ואתה סוחר אותו, אז יצרת מעין ביבר, דיינו, מה שהדגים האלה לא טעילו להם כל החג, אלא הם היו שם גם לפני כן, לכן הם מוכן. ראשונים ישאלו, אבל מה עם צידה מתוך חמת המים? הרי כתוב במשנה, אין צידים דגים מן הביברים, כלומר, אני חוזר למתח שיש פה עד עכשיו לאורך כל הסוגיות שלמדנו, הבעיה היא צידה, הבעיה היא מוקצה. אז פה ברור שהשפה של הסוגיה הזאת היא בעיית מוקצה, זה מוכן, אבל מה עם צידה? אז אומרים, זה אמה צרה, למה היא נקראת אמה, הם אפילו אומרים, כי מה הרוחב שלה? אמה, ככה הם אומרים, באמת, אמות המים הקדומות הן צרות, כן?
זה רוחב.
ואז הם אומרים, זה לא בעיה לתפוס מתוכו, כן? כי אתה מכניס את היד ומוציא, והיא לי דוגמה של דגים שמותר לדוג אותם ביום טוב. בכל מקרה, אומרת הגמרא כך, אמר רב חיסדא, מדברי רבינו, מי זה רבינו? זה רב. נלמוד שחיה שקניינה בפרדס אינה צריכה זימון. אני רוצה שנשים לב לצורת ההתנסחות. קודם הזכרתי את ההמשגה שיש ברמב״ם. פה יש גם ניצני המשגה, דיינו. יש ממרה שמדברת על עמת המים ועל דגים. מזה רב חיסדא נסה ללמוד עיקרון. מה העיקרון שהוא לומד? אז הוא מיישם אותו לחיה שקניינה בפרדס אינה צריכה זימון. דיינו, כל בעל חי שנמצא בתוך מרחב שהוא מרחב שאני יודע שהוא נכנס אליו לפני יום טוב, הוא בהישג ידי, הוא נחשב מוכן, אני לא צריך, יש בפרדס הרבה בעלי חיים, אני לא צריך להגיד בעל חי זה או בעל חי זה, כלומר, היה מקום לחשוב שהמאגר של בעלי החיים שיש לך בחצר שלך או בפרדס או בעמת המים הוא גדול יותר מאלה שאתה צריך, אולי צריך לזמן. עכשיו פה אני אצביע על כך שבאמת בפרק ראשון יש סוגיה שלמה שעוסקת בשובח, שאם לעיונים, ו... לא כל העיונים בשובח הם לרשותך, כי אתה לא רוצה לשחוט את כולם ביום טוב. אז כאן באמת, הגמרא בהמשך תדבר על, על היחס ביניהם, אבל בעצם השאלה שקניינה היא מה הגדרת מוכן. אני מוכן, הכוונה שאני יכול להגיע אליה ביום טוב, אבל להיות ברור שאני לא רוצה להגיע לכולם ביום טוב. אני רוצה להשאיר כמה בעלי חיים לשנה הבאה, כמו שאומרים, כן? אז האם זה צריך זימון או לא? אז הוא לומד מדברי רב, שיהיות יש שם כמה וכמה דגים, אז הוא לומד שזה נקרא מזומן. אמר רב נחמן, נפל חברין ברב רבתא. רב נחמן עכשיו הוא יוצא נגדו ואומר, הלומדס שלך, מה שאתה השגת, אתה הסתבכת כי אתה מתנגש עם רב רבתא. מתברר שזה לא עסק כל כך פשוט, שכן יש ראיות נגד זה. הנה, הגמרא ממשיכה ואומרת, איק אדם, ראי, מפני שהגמרא תסביר עם מי הוא התנגש, היא תבין מסורת אחרת על מי בעלי הממרה. איקא דאמרי, אמר רבא בר אבונא, מדברי רבנו נלמוד, חיה שקיננה בפרדס אינה צריכה זימון, אז זה הופך להיות רבא בר אבונא, ורב נחמן נפל בר חברין, רב הונא הוא חברו של רב נחמן, אז הבנו של רב הונא זה בר חברין, הבן של החבר שלנו, הוא נפל ברב אבותא, נשמע יותר טוב שמי שלא יודע ללמוד זה הבן של רב הונא ולא... מבחיז גם, כן, נשמע יותר טוב, כן, נכון, אתה צודק. מה ההתנגשות? והתניה, חיה שקיננה בפרדס, צריכה לזמן בציפור דרור, צריך לקשור בכנפיה כדי שלא תתחלף באימה, כי הרש"י אומר, הציפורי דרור, האמהות והבנות דומות, כן? והוא ממשיך ואומר, וזו עדות שהעידו מפי ישמעיה ואבטליון, תיופתע. וזה שואלת הגמרא, ומי בעיה זימון? והתניה, אמר רבי שמעון בן אלעזר, ותוספת סביב אותם משניות בפרק ראשון על השובחים. והתניה, אמר רבי שמעון בן אלעזר, מודים בית שמאי ובית הלל על שהזמינן בתוך הקן, ומצא לפני הקן שאסורים. למה? כי מי מניין לי הערובה שזה אותם יונים? אולי היונים של הקן פרחו, ואלו יונים אחרות לגמרי. באמת דברים אמורים ביוני שובח ויוני עלייה וציפורים שקיננו בתפיחין ובבירה, אבל אבזים ותרנגולים ויוני הרדסאות וחיה שקיננה בפרדס מותרים ואין צריכים זימון, וציפור דרור צריכה לקשר בכנפיה כדי שלא תתחלף באימה, והמקושרים והמנוענאים אלו העופות שהוא קשר אותם את הכנפיים או נענע אותם להכין אותם בבורות ובבתים ובשכין ובמערות מותרים ובאילנות אסורים מסיבה אחרת, שמא יעלה ויתלוש, והמקושרים והמנוענאים בכל מקום אסורים משום גזל. רש"י מסביר שהראשון קנה אותם, זה ציפורים שהם הפקר, אבל הוא קנה אותם. תוספות אומרים שלא שייך לקנות בהגבהה, אז הוא קנה אותם בהבטה. אבל נכנס פה גם עניין, מתערבבים פה קצת, עניין הזימון, גם עניין הבעלות, שאלות די קרובות, ושאלות דומות. בכל מקרה, מה גילינו כאן? שמול שמעיה ואבטליון, העדות בשמם, שחיה שקיננה בפרדס צריכה לזמן, יש לנו פה ברייתא מפורשת, שחיה שקיננה בפרדס לא צריך לזמן. אז זה אומרת הגמרא, אמר רב נחמן לה קשיא, הבא הבאימה. אימה בזימון סגי... שאלת הגמרא, צידה, מעליית הבעיה, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, אידי ואידי בדידה, אה בגינה סמוכה לעיר, אה בגינה שאינה סמוכה. פשוט לא מדברים על אותה גינה. וככה נסתיים את הסוגיה, כשכאן רק נסיים בשאלה ששואלים ראשונים, אם הגמרא יודעת לתרץ שיש, שהברייתות לא מדברות על אותה גינה, אז למה לפני כן היא אמרה תיופתא? כשיקשו על רב חיסדא, על הלומדס שלו, על רבא בר אבונא, למה שלא יגיד? אני דייקתי מרב על גינה מסוג מסוים, והברייתא דיברה על גינה מסוג אחר. למה הגמרא בסוף יודעת לחלק בין גינות? בהתחלה היא לא יודעת. התוספות באמת נבוכים מזה.
תראו מה תוספות אומרים. תוספות שואלים, כאן בשדה הסמוכה. תימה, המי לא משני לאל כן. ויש לומר, המורה היה לו לפרש דבריו, והיא ולא פרש מרי בן בסמוכה.
כאן זה מאוד מעניין, התירות של תוספות. מה תוספות בעצם טוענים? יש הבדל בין סתירה בין שני מקורות תנאים, לבין סתירה בין המורה לבין מקור תנאים. שיש סתירה בין שני מקורות תנאים, שיכולים לדבר על אותו מונח, מה אני יכול להגיד לעצמי? הם לא מדברים על אותו דבר. מהמורה, מה אני מצפה? שיסביר את דבריו. זה כמו, אם אתם רוצים לדוגמה לצורת חשיבה כזאת, כמה חידושי חידושים נתלו על הרמב״ם, שהביא שני גמרות שתוספות אמרו שהן סותרות, בלי האוקימתא של תוספות, ואמרו, אז איך הרמב״ם תירץ את הקושיה של תוספות? שלמה לא נעשה ברמב״ם את אותה אוקימתא שעשינו בגמרה? מבינים את מה שאני אומר? אני אחזור.
הגמרא גם אמרה את זה בלי אוקימתא, אז תוספות עשו אוקימתא. אז תעשה אוקימתא ברמב״ם. ההנחה היא שברמב״ם לא עושים אוקימתות. שהרמב״ם צריך להגיד הכל במפורש, הכל בעצמו. אם הוא לא אמר, הוא לא חושב את זה, אבל הגמרא מותר לה לא להגיד הכל, כן? למה חושבים ככה? בוא נחזור לפה, למה המורה חייב לפרש את דבריו יותר? למה התנאים יכולים להגיד גינה, וכל אחד חושב על גינה אחרת, וזה בסדר? יש פה איזושהי הנחה כנראה סמויה, שהיא הנחה שהיא גם מובנת. שכאילו, אני לא אומר שזה חייב להיות כך היסטורית, אבל כאילו המורה צריך להכיר את דברי התנא. הוא צריך להתנסח בצורה שהוא לא סותר אותם, הוא לא צריך להשאיר לנו את העבודה. ואם הוא לא מתנסח ככה, אז כנראה הוא מדבר על אותו דבר, ויש לנו פה בעיה. אותו דבר ברמב״ם. הרמב״ם כבר צריך להכיר את הסתירה בגמרות, אם אני כאילו חוזר לאחרונים האלה. אם הוא לא אומר את האוקימתא, אז הוא לא סובר אותה, כן? ואני מצפה כאילו מהשלב המאוחר יותר, כביכול לשאול את השאלות של תוספות. כביכול לדעת את ה... אם הוא לא עושה את זה, אז אני לא יכול לייחס לו את מה שאני מצליח לייחס למקור... כביכול טענה אחד לא צריך להתייחס לטענה השני, הוא לא יודע שהוא קיים, הוא מדבר לבד. ואז הוא יכול להגיד גינה, והוא יכול להגיד גינה, ואז אני צריך לעשות את המלאכה. יש הסבר אחר לגמרי שמופיע אצל הראשוני קטלוניה, אצל הראה, אצל בן הרמב״ן, שמביא אותו בשם הרמב״ן. אין לנו חידושים של הרמב״ן לביצה, אבל בנו יש חידושים, הוא כותב את זה מאבא מורי, ככה הוא כותב, וזה שיוד ורב חיסדא עסק בלומדס, בדיוק, דייק מעמת המים. אז על איזה גינה רב חיסדא דיבר? על גינה שדומה לעמת המים. נו, גינה שדומה לעמת המים היא גינה שהיא סמוכה או שאינה סמוכה? שהיא סמוכה, לכן לא אפשר לתרץ, אבא סמוכה, אבא שאינה סמוכה. בסדר, אנחנו נעצור כאן. בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נתחיל את המשנה הבאה שבהמה מסוכנת.